רק על דבר אחד החליטה שלא לוותר, ובעורמתה גוברת עשרות מונים על תמימותו של בעלה החדש, גם בהחלטה זו עמדה בקלות. את ביתם עקבו על הגבעה הריקה, על גבעת העלונים בעלת שתי הפסגות, על הגבעה שהמקומיים האלה, שמעולם לא ראו שלג, סנאי או נער שוצף בימי חייהם, מכנים הר. אוקיי, אז שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר אחר, או סופרת שהוציאו ספר לאחרונה. והיום אני נמצאת עם גל חרמון. היי גל.
אהלן.
מה העניינים?
בסדר, מתאושש מהנסיעה הארוכה לפה.
כן, כי הגעת אלינו מהגליל.
כן, מה שאתם קוראים המרכז, אני קורא הדרום.
כן, טוב, זה הכל יחסי. אז גל בעצם הוצאת את הספר בוערים, ממנו הקראתי את הקטע, והוא יצא לא מזמן, יצא לפני חודשיים לחנויות, נכון?
בפברואר. נכון, אני חושב שבדיוק לפני חודשיים, בתחילת פברואר, כן.
אז אני אספר עליך קצת. אז קודם כל אמרנו שאתה גר בצפון, ביישוב כמון.
נכון.
נכון? לא כמון, כמון
כן.
במשגב.
ראיתי שהתפתית להגיד מושב כמון.
נכון.
שזה בסדר?
נכון.
אולי נדבר על זה בהמשך.
אוקיי.
יש איזו נגיעה קטנה בספר לסיפור הזה.
שזה אוקיי.
בעצם מסופר על בחור שגר ביישוב, וכולם קוראים לזה המושב.
וואלה.
ככה בדיוק כמו שכמעט נפלט לך.
כן, יפה שראית את זה. אז אתה מיישוב כמון. אני עכשיו רואה, אני אספר לכם מאזינים, שאני כותבת לי כאילו בקטנה על הסופר, לפני שאני ככה מציגה אותו, ואני רואה שאפילו כתבתי לי ממושב כמון.
אז תיקנת יפה.
אז תיקנתי, כן, בעל פה. אז אתה עובד בביטחון, עוד מאז תקופת הצבא, גם היית בקבע בצבא.
כן.
אתה מהנדס, נכון, בהשכלה שלך?
כן.
לקראת מהנדס?
לקראת סיום התואר,
כן. לקראת סיום התואר. ואתה נשוי לאיילת ואבא לאופר, שהוא בן שנה וחצי.
נכון.
נכון? אוקיי. אז ככה קצת התחלנו כן לגעת בספר. בוא תספר במה הוא עוסק.
אז הספר הוא, קודם כל הוא רומן. אז כמו כל או כמו חלק גדול מהרומנים, קצת קשה להגיד במשפט אחד על מה הספר, כי יש לו כמה רבדים, אבל באופן כללי אפשר להגיד שהעלילה סובבת סביב בחור בשם יוני, שגר ביישוב, במושב קטן בגליל, הוא גר שם כמעט כל חייו, ומדובר על גם איזשהו סיפור.
שזה בעצם גם כמוך.
כן, במידה מסוימת. הסיפור הוא לא עליי, אולי ניגע בזה בהמשך, אבל, אבל בהחלט יש השראה מהחיים, כמו אני מניח ברוב, בחלק גדול מהספרים הבדיוניים.
כן.
הסיפור הוא על בעצם תחילת המשפחה הקצת מוזרה שלו, זאת אומרת שהוא בוחר לעצמו, הוא מאמץ חצי בטעות את הבת של חברה טובה שלו שיולדת ללא בן זוג, ומשם העניינים מתגלגלים. הסיפור הוא סיפור שהוא בעיקר סיפור על זוגיות ועל הורות, אבל יש פה אלמנט של מתח, כי לקראת אמצע הספר, לקראת אמצע הסיפור קורה משהו, ככה שמשנה את, משנה את החיים, תרתי משמע של המשפחה הזאת, ואז מתבשלת שם איזה נקמה, זה נע איפשהו בין סיפור משפחתי לסיפור מתח, או סיפור פשע במרכאות אפשר לקרוא לזה, כאשר העלילה בעצם רצה בשני קווים מקבילים, נקרא לזה, עם קפיצות בזמן ביניהם. המוקד הראשון זה מה שסיפרתי בעצם על תחילת המשפחה של יוני, זוגתו, והבת שלה, שהופכת להיות הבת שלו. והחלק השני של הסיפור, שכל הזמן רץ במקביל אליו, הוא העבר הצבאי של אותו יוני. איזושהי חוויה קרבית, בעצם איזשהו קרב שהוא חווה שם, ש... גרם לו, נשאר בו, בואי נגיד ככה. אפשר להגיד, אני לא פסיכיאטר, והמילה הזאת לא מופיעה באופן רשמי בספר, אבל אפשר להגיד שהוא בעצם חוטף תסמונת דחק פוסט-טראומטית, קצת היא מודחקת אצלו, זה לא בא לידי ביטוי בחיים שלו כמעט בכלל, עד שקורה אותו אירוע בהווה של הסיפור. ולכן הסיפור הוא בעצם מתרחש בנקודת זמן אחת, אבל אי אפשר להבין אותו בלי להבין את העבר של אותה דמות. ולכן הקפיצות בזמן. העלילה מסופרת, הסיפור בעצם מסופר, לא על ידי אותו יוני, אלא על ידי אותה תינוקת שלו. ככה שנוצר איזה משהו מוזר, שבעצם הסיפור מסופר על ידי דמות שנוכחת בסיפור,
כן.
אבל היא לא דמות עם תודעה בסיפור.
נכון.
זאת אומרת, היא בת 3 חודשים כשהסיפור נגמר. מין מישמש כזה בין מה שנקרא בשפה הספרותית מספר יודע הכל, לבין כן. מספר שהוא חלק מהסיפור.
אבל איך תינוקת בשלושה חודשים יודעת הכל? יודעת כל.
אז היא לא יודעת הכל באמת, היא כאילו מספרת את הסיפור מבחוץ, אבל היא בעצם, אם את רוצה שאני אקריא איזה חלק שמדבר על זה, אז אני אמצא פה רגע איזה משהו. היא לדוגמה מספרת, באחד הפרקים הראשונים, היא קצת מתארת את המשפחה, אחרי שהיא מציגה את עצמה, ואחרי שהפרק הראשון נפתח באיזה מין דרמה, היא מספרת על המשפחה שלה, והיא אומרת ככה, שתי אמהות יש לי, אבא אחד, ועוד אחד שהוא הדפוק הזה שברח להודו. הדבר היחידי המועיל בחיים שלו שהוא הספיק לעשות היה להכניס את ליאת להיריון, וגם את זה הוא עשה בעיקר לטובתו האישית ובלי לחשוב לטווח הרחוק כמובן. החלאה הזה לא שווה את הדיו שתכתבי אליו, אומר לי אבא, אבל אני הבטחתי להביא את הסיפור המלא, ואי אפשר לעשות זאת מבלי להתייחס לחרצף העלוב הזה, אז לפחות למען ההגינות תכתוב עליו מעיניו הרושפות של אבי. זאת אומרת, המספרת היא אפילו לא יודעת איך קוראים לדמות שהיא מספרת עליו חלק ניכר מהסיפור, כי האבא לא מוכן להתייחס אליו, כן. אז היא נאלצת להשלים את הסיפור. כן? היא בעצם נאלצת להשלים חלק גדול מהסיפור באמצעות דמיון, ניחוש מושכל, שואלת אנשים אחרים, וככה היא מספרת את הסיפור הזה.
מעניין. ואיזה מקום יש למקום? זאת אומרת, למקום ההתרחשות של הסיפור בספר?
כן, אז זה ללא ספק... זה חלק חשוב מאוד מהעלילה. זאת אומרת, העלילה מתרחשת כאמור בגליל. חלק גדול מהעלילה הוא בעצם סביב השכנות הזאת, הדו-קיום הזה בין יהודים לערבים בגליל.
ובעצם אתה חווית גם חוויות של כנער, גם של דו-קיום וגם של ההפך מזה, היית אומר?
כן, אפשר להגיד. אני גדלתי בעצם כנער בתקופה של האינתיפאדה השנייה.
האינתיפאדה השנייה ב-2001 זה היה?
כן, מה שנקרא מהומות אוקטובר 2000. זה בעצם היה משהו שדי הפך את הקערה על פיה, מבחינת היחסים שבין הערבים ליהודים בגליל. אגב, מאז, אם את שואלת אותי, זה השתקם באופן לא רע.
כן? כן. אתה מרגיש הבדל.
כן, אבל שני הצדדים איבדו את התמימות, אפשר להגיד. ואנחנו חיים אבל, חיים, החיים ממשיכים, ערבים לצד יהודים, יהודים לצד ערבים, כפרים לצד יישובים. כן. וכן, זה חלק בהחלט מרכזי בסיפור. אני מניח שהשאלה הבאה תהיה, האם איזה מין צד הסיפור נוקט, בהקשר הזה של יהודים וערבים, יחסי יהודים וערבים.
האמת שהייתה לי שאלה אחרת, אבל כן.
אז אני רק אגיד באופן כללי, שקיבלתי תגובות על הספר מאנשים שקראו אותו, מצד אחד שהספר הוא קצת, אנשים מתארים את זה כקצת ימני, או קצת שמאלני. אז היות שקיבלתי את שתי התגובות במידה די שווה, אני מניח שהתשובה היא... שזה במקום טוב באמצע, שזה פשוט מציג סוגיה מורכבת, ולמי שמעדיף לראות העולם בשחור ולבן, אז הוא אומר את הדבר ההפוך.
זאת אומרת, הימנים הקיצוניים יראו אותו כשמאלנים, והשמאלנים הקיצוניים כימנים.
שזה נראה לי שזה ממקם אותו במקום טוב באמצע. זאת אומרת, שזה נראה לי שזה אומר שזה מציג את הדברים בצורה מורכבת.
כן. אז בעצם הסיפור מסופר, אני חוזרת לספר, מנקודת מבטה של אותה תינוקת, שאיך קוראים לה?
איילה.
איילה. אישה, זאת אומרת, היא כאילו ילדה, אבל היא אישה.
כן, נכון.
ואתה גבר.
נכון.
איך זה היה לכתוב את הספר מנקודת מבט נשית?
שאלת איך אחר כך בטח תשאלי למה. אז איך התשובה היא מאתגר? זה גם חלק מהתשובה ללמה, זאת אומרת, גם בשביל האתגר. הבחירה, אולי אני אתחיל מהלמה פשוט, הבחירה בכתיבה מנקודת מבט נשית, בוא נגיד שיש שתי סיבות מרכזיות. אחד זה שהסיפור בסוף סיפור שפחות או יותר סובב סביב גבר, או גברים, או נושאים, אני הולך לצאת פה לא תקין מגדרית בהתאם לסטנדרטים של היום, אבל נושאים גבריים נקרא לזה. מלחמות, שריפות, מריבות, נושאים כאילו קצת מחוספסים נקרא לזה. והבחירה בכתיבה על דבר כזה מנקודת מבט נשית היא פשוט עוזרת להוסיף המון המון צבע לעולם הזה. יכולתי לצורך העניין, מבחינה טכנית, יכולתי לבחור שהם מגדלים פה ילד ולא ילדה. זה לא היה משנה את העלילה במאום, אבל זה היה מאוד משנה את הסגנון של הספר.
אוקיי.
כי כשאישה מספרת על משהו, אז אני חושב שהיא יכולה לספר על דברים בצורה אחרת. גבר, אם הוא היה מספר על מלחמה, הוא היה מספר את כל הפרטים הטכניים, נכון? איזה כמה מטרים, מכמה מטרים הוא ירה, ואיזה כוונות, כן, בדיוק, ואיך היה הצבע של הדם. אישה יכולה לספר, כשהיא מספרת סיפור על קרב, היא יכולה לספר את הרגשות, את המחשבות, ואת הריחות, למה זה דומה, דימויים. ובקיצור, אני לפחות חושב בתפיסה, בוא נגיד, המיושנת שלי, אני חושב שנשים נוטות לדבר יותר בתיאורים רגשיים יותר מפורטים, שהם מאוד התאימו לספר הזה. בדיוק בגלל הסיבה הזאת, שהוא עוסק בנושאים מחוספסים, שבספר שווה לפרט את הרגש שסביבם.
אז בעצם רצית שתהיה איזושהי דמות נשית שתספר את הסיפור, ותכניס קצת רגש למקומות שבהם אולי לא תמיד יש, נכון?
כן, נכון, זו סיבה אחת, וסיבה שנייה שהיא יותר צריך לקרוא את הספר כדי להבין אותה, אבל אפשר להגיד שהספר הוא בעצם... הנשים מניעות את העלילה בסיפור. הנשים okay. הם הגלגלים שמניעים את העלילה. ולכן זה מאוד מתחבר טוב שאישה מספרת את הסיפור.
אתה יודע, לפני שנפגשנו, אז עשיתי עליך גוגל. זה מה שאני עושה. והגעתי לאיזשהו סרטון ביוטיוב שנקרא, של פואטרי סלאם, שנקרא פמיניסט/איט. פמיניסט-פמיניסטית, נכון? שזה מאוד מתקשר לי מה שאנחנו מדברים עליו, על העניין המגדרי. אז ככה, אני לא אגיד בדיוק מה קורה שם, מאזינים לכו ותקשיבו, אבל אתה עושה הרבה פואטרי סלאם, היו שם כמה סרטונים שלך בעצם.
כן, קודם כל, נקרא לזה, הסוגה נקראת ספוקן וורד בעצם.
נכון.
פואטרי סלאם זה בעצם המסגרת התחרותית, אבל נכון. כן. אפשר להגיד שבחיי הבוגרים כתבתי והופעתי עם קטעים כאלה, אני עדיין עושה את זה, וזה הולך נחמד, ובאמת... אם כבר פתחת את זה, אז אפשר להגיד שיש לא מעט השפעות בספר. הספר הוא כתוב כספר פרוזה לכל דבר, אבל יש בו שירים קצרים, או קטעי שירה.
שמשולבים.
שמשולבים בתוך הסיפור.
אתה חלקם, רוצה לתת דוגמה?
אפשר, כן.
אוקיי.
יש לנו קטע בספר שבו הדמות, יוני, יוצא לריצה. והיות שריצה בעיניי היא חוויה שהיא... יש בה קצב מסוים, נכון? זאת אומרת, כן. כל מי שרץ, יודע, שאתה רץ, אתה מתנשף, המחשבות שלך אפילו נכון. עוברות להיות מסונכרנות בקצב מסוים, אתה חושב בקצב הנשימות שלך, נכון. חשבתי שזה יהיה מאוד מתאים לכתוב את חוויית הריצה, במשהו שמזכיר אולי קטע ספוקן וורד,
יכול
להכיר לך את ההתחלה שלו.
יאללה.
ובכל זאת, כשכבר שכנע את עצמו לצאת לרוץ, הוא מעולם לא התחרט. בדקה הראשונה כל הגוף היה קשה והאור ברגליים מגורה. הנשימה לא מסתדרת, הריאות לא חכמות מספיק כדי להבין מה קורה. בסוף הן מגיבות תמיד באיחור. רק שכל הגוף בגירעון הן מתחילות להטריע על הצורך בעברור. סבל. אחרי כמה דקות העניינים מסתדרים והוא נכנס לשלב המאוזן של הריצה. פרק זמן שבו הוא מרגיש שהוא יכול להמשיך כך לנצח, קל כנוצה. הוא מרגיש שוב בכושר כמו כשהיה צעיר יותר. לפעמים היה מדמיין את החיילים שלו רצים אחריו מתלהב ומגביר. הוא היה מפליג במחשבות בדרך. הרגיש שרני במיוחד כך, כמו מלך, כשהדופק גבוה והגוף מממש את עצמו. מלך שביל הקורקר. שחזר לעצמו בראש המשוחרר, המעוברר, רגעים מהעבר. חוכמת חדר המדרגות הגיעה לשיאי החדות ברגעים אלה. ככה, כשאדם זורם, כשהנשימה קלה באורך פלא, כשהוא לבד, כשאין הסחות דעת, וכשאין משהו טוב יותר לעשות, הוא הפליג במחשבות. היה נזכר בתשובה חכמה יותר שהיה צריך לשלוף בוויכוח, באיזו שנינות שלא נשלפה ברגע רומנטי מתוח, מכה על חטא על כך שהסתובב והלך, אז מזמן כשלא היה בטוח, וחוזר להווה, יוצא מבין עצי האלון, שוב נגד הרוח. וככה זה ממשיך. כן, הספר יש בו איזה שניים, שלושה קטעים כאלה. יכול להיות שאם לא הייתי אומר לך או מזהיר אותך שמדובר בקטע שירה, אולי התקורת בלי לשים לב. זאת אומרת, זה לא...
בלי הקצב הזה.
כן, בדיוק. אבל אני מאמין שכקורא, או יותר נכון כסופר, אתה יכול להכתיב לקורא שלך איך לקרוא את השורות. על ידי הפיסוק, הריווח, כן. האורך של המשפטים. אני חושב שזה משפיע על חוויית הקריאה, ובמקרה הזה זה הופך את הקריאה לקצבית, שזה מכניס אותך אולי קצת להזדהות עם הדמות שרצה.
כן, יפה. אז אתה אומר שעשית, יצא לך להופיע עם קטעי ספוקן וורד ועדיין. אז אני מכירה כמה חבר'ה שעושים ספוקן וורד, וגם עזוב ספוקן, בכלל, אנשים שכותבים, אנשים שמפרסמים דברים שלהם, אני אומרת לעצמי, איך יש להם את האומץ לעשות את זה? כאילו... לפתוח את הלב שלהם או על הנייר, או על הבמה, או איפה שזה לא יהיה. ועוד על הבמה, אתה ישר, באופן מיידי, מקבל את התגובה של הקהל. זה כאילו, זה פסיכי בעיניי. זה קצת כמו סטנדאפיסט. כאילו, אם לא צוחקים מהבדיחה, אם לא מחייכים במקומות הנכונים גם, אם לא מביעים רגש, אם, כאילו, זה נראה לי קשה.
כן. כל מה שאמרת הוא נכון. א', זה תמיד מרגש אותי, אני תמיד מתרגש מלעלות על במה, ואני חושב שהריגוש הזה הוא חיובי, זאת אומרת, ביום שבו אני אפסיק להתרגש מלעלות לבמה, לא כל כך יהיה לי מה לחפש שם.
כן.
חשוב לציין שאני עושה את זה כתחביב, זאת אומרת, אני בהחלט רחוק מלהתפרנס מזה, אפילו לא קצת, ואני עושה את זה בדרך כלל כי יש לי מה להגיד. אפשר להגיד שזה גם מתקשר לכתיבה בספר. יש בו ביקורת על כל מיני דברים, ויש בו את הדעות שלי על כל מיני דברים, ואפשר להגיד אפילו שכתבתי את הספר הזה, כי היה לי מה להגיד על כל מיני דברים. עד היום שבו כתבתי את הספר הזה, הייתי אומר את זה בעיקר בכיתי ספוקן וורד. אני מאוד דעתן. חשובים לי כל מיני דברים שקשורים בחברה ובחיים. ובשנים האחרונות, כל פעם שהייתי מתחיל לדבר על משהו, אז אנשים היו מנפנפים אותי ואומרים, תכתוב על זה קטע, תכתוב על זה קטע. תעשה על זה ספוקן וורד, ככה. תכתוב על זה שיר. יש דברים שאי אפשר לכתוב עליהם שיר.
נכון.
אז מה התשובה על זה? בסדר, נכתוב על זה ספר.
אז איזה מסר אתה מנסה להעביר בספר?
יש פה כמה דברים שהספר דן בהם. א', התקרבנות, אפשר לקרוא לזה. מי רואה את עצמו מסכן, מה הוא עושה עם זה, איך הוא מציג את עצמו, הדמות הזאת של מה שהקראתי קודם, מה שנקרא הדפוק הזה שברח להודו.
כן.
אז הדמות הזאת היא מייצגת, נקרא איזה קיצון אחד, במישהו שככה עברה עליו איזה חוויה קשה, וכל החיים שלו מאז סובבים סביב זה. והדמות השנייה, יוני, הוא גם דמות שעברה עליו חוויה מאוד מאוד קשה בצבא, והוא כמעט, לדעתו, הוא התגבר על זה לגמרי, והוא מתעלם מזה, זה לא משפיע עליו בחיים. עכשיו, הוא טועה. אנחנו כקוראים יודעים שהוא טועה, וזה עוד יפגוש אותו בהחלט בחיים, וישפיע עליו קשות.
ושם באמת מעניין המשחק הזה בין הזמנים, נכון?
כן.
יש את החלק שבו הוא מספר על זה כשזה קורה בהווה, לא הוא.
כן, מספרים.
ואת החלק בעתיד, ששם אולי כן מרגישים את ההשפעה הזאת,
נכון? כן, כן, לגמרי. מבחינת הקורא, ומבחינת יוני עצמו, הדמות עצמה, הוא בן אדם נורמטיבי, אפילו בן אדם נחמד, חברמן, מה שנקרא, הבחור שהיית רוצה שיהיה חבר שלך. אבל עמוק בפנים מתבשל שם משהו, בוער שם משהו, זה חלק מה...
בוערים.
כן, זה חלק מהסיבה לשם של הספר. זאת אומרת, יש גם בערות בחוץ, וגם בערות בפנים, וגם שריפות, וגם מבנים שנשרפים, וגם נפש שבוערת לה לאט לאט. אז זה ככה דבר אחד שהספר מדבר עליו. היחס לחוויות קשות בחיים בהמשך החיים. נבירה בפצעים לעומת התעלמות מפצעים, נקרא לזה.
שאגב, אני יכולה לשאול אם זה משהו שאתה מכיר ממקום אישי?
לא, וזה שאלה מעניינת, כי התשובה היא לא. זאת אומרת, אני לא, אני הייתי בחוויות קרביות, ואחת החוויות הקרביות שחוויתי, שהיא לא פשוטה, היא באמת, היא לא בדיוק מה שמתואר בספר, אבל היא דומה. זאת אומרת, אני השתתפתי בלחימה בעזה, הספר מדבר על מלחמת לבנון, אבל בעצם החוויה הקרבית שיוני עובר פה היא איזושהי פגיעה של טיל בבית ששוהים בו חיילים, ויש שם כמובן נפגעים. כן. ואני הייתי מאוד מאוד קרוב מאוד קרוב פיזית, זאת אומרת, עניין של עשרות מטרים מאירוע כזה בעופרת יצוקה, וגם הייתי חלק מהחילוץ פצועים. עכשיו, אני באמת אומר בכנות, זה לא גרם לי לטראומה וגם לא לפוסט-טראומה. אז כן כתבתי על משהו שכאילו קרוב אליי, אבל על כל הנושא של פוסט-טראומה, הייתי צריך פשוט לחקור. וזה טיפ טוב לסופרים, אם יש במאזינים גם סופרים או סופרים לעתיד.
איך ידעת מה השאלה שלי, השאלה הקבועה?
לא, אבל ברור לי שחלק מהמאזינים לתוכנית הם גם חבר'ה שמתעניינים בכתיבה בעצמם, אז אני חייב להגיד שמחקר טוב הוא מה זה חשוב. משני היבטים. קודם כל, כי אתה רוצה להיות מקצועי כשאתה כותב על משהו. אם הייתי כותב על פוסט-טראומה ולא מדייק, זה היה עושה עוול לתופעה הזאת שנקראת פוסט-טראומה. וזה גם היה מטופש. אני אישית כקורא, או כצופה בסדרות אפילו, אם אני רואה איזה חוסר דיוק קטן, אני מבחינתי פוסל את היצירה.
כן,
אני זוכר שראיתי פאודה, ראיתי שם איזה סצנה שהוא דורך את האקדח, כמו איזה מישהו שלא יודע לדרוך את האקדח, ומאז הפסקתי לראות את הסדרה הזאת, לא היה לי כוח לזה יותר, כן? אמרתי, יאללה, אלה עם השטויות שלהם, שיעשו קצת מחקר.
כן.
אני אומר מאוד ביקורתי, אבל אני חושב שאתה חייב לדייק בדברים המקצועיים ביצירה שלך.
גם בטח אם יבוא מישהו עם פוסט-טראומה ויקרא את הספר, ויגיד לו, מה מחרטט פה?
בדיוק, אז לא שידוע לי על מישהו כזה שקרא את הספר, כן ידוע לי על, יש לי חבר שכן שהוא פסיכיאטר, הוא קרא את הספר, והוא אמר לי שזה יפה, זאת אומרת שעשיתי עבודה טובה. עכשיו, פוסט-טראומה וגם תופעה נוספת שמדובר בה בספר, והיא גם לא נאמרת בצורה רשמית, אבל קל מאוד להבין שמדובר בדיכאון לאחר לידה. שחובה הדמות שנקראת ליאת, וגם שם הייתי צריך כמובן לחקור הרבה, כי אני לא חוויתי דיכאון אחר לידה, אני גם לא מכיר מישהי שחוותה
לא שדיברה על זה.
כן, לא שדיברה על זה לפחות, וזה שני נושאים שעניין אותי לכתוב עליהם, והם בעצם אפשר להגיד שגם פותחים הרבה הזדמנויות לעלילה.
כן.
התחלתי להגיד שחשוב לדייק מקצועית, אבל סיבה נוספת ששווה לחקור על נושאים כאלה, זה כי זה פשוט יכול לפתוח לך את הראש על מה לכתוב. אם אני קורא על פוסט-טראומה, אז כמובן, מה שנקרא PTSD, כן, mm-hmm. זה השם המקצועי יותר, נכון. אז אתה קורא על מה זה, מה הסימפטומים של זה, אבל בשלב נוסף של המחקר, לך תקרא עדויות של אנשים שחווים את זה, ומה הם מספרים, ומהסיפורים שלהם אתה יכול להרכיב, לקחת השראה ולכתוב סיפורים של עצמך. אין יותר טוב מלהקשיב למה שמישהו מספר, אם אתה רוצה לכתוב על התופעה הזאת.
נכון. אז דיברנו קצת לפני זה על הספוקן וורד ועל העניין של חשיפה.
כן.
ואפשר להגיד, נכון?
כן.
שהשם גל חרמון הוא שם עת.
נכון.
ואפשר להגיד את השם האמיתי?
בטח.
אוקיי. אז גל וייסברג זה השם שלך.
כן.
ולמה בעצם בחרת לכתוב את הספר את מאחורי שם עת?
אז
אמרתי מאחורי, אבל זה כאילו
בשם עת.
זה בשם עת, נכון? זאת הצורה הנכונה שצריך להגיד, אבל לא סתם אמרתי מאחורי, כי זה טיפה להסתתר מאחורי משהו.
יש בזה משהו, נכון. אני חייב להגיד, תראי, קודם כל, את אומרת את זה פה, ואני גם מזדהה כמי שכתב את הספר, ואני מספר לחברים שלי שאני כתבתי את הספר, זאת אומרת, זה לא שכתבתי את זה במה שנקרא שם בדוי.
נכון.
אני כן כתבתי את זה בשם עת, כי יש חשיפה הרבה יותר גדולה בכתיבה של ספר. כמו שאמרת, זה לא פעם ראשונה שאני נחשף, כן. אני עולה על במה בכיתי פואטרי סלאם, אבל פואטרי סלאם, או ספוקן וורד, הוא משהו שאתה קצת מבקר מבחוץ, איזה כל מיני תופעות מסוימות. אתה מדבר על משהו נקודתי, ככה 5 דקות, ואתה לא יותר מדי, לפחות בקטעים שלי, אני ככה משקיף מבחוץ. כמו שאמרת קודם, עושה סטנדאפ.
כן.
נניח. כשאתה כותב ספר, גם אם אתה לא כותב על עצמך, הספר הזה הוא בהחלט לא על החיים שלי, הוא על דמויות בדיוניות, ואפילו כמו שאמרתי קודם, על מקום שהוא קרוב למקום שאני גר בו, אבל הוא מקום שהמצאתי, לצורך העניין. אין פה שמות של מקומות אפילו בסיפור. למרות כל זה, ברור שכתיבה של ספר חושפת לחלוטין את הלך הרוח שלך, ואת האופן בו אתה חושב מחשבות, וזה משהו מאוד חושפני, שהיה לי קשה איתו. בהתחלה באמת התלבטתי אם לכתוב בשם בדוי לגמרי. בסוף הורידו אותי מהרעיון הזה, אבל כן בחרתי מה שנקרא לעשות שם חצי בדוי, שם כזה שיהיה לי קצת יותר קל להוציא ספר, שיעמוד על המדפים, במין שם שהוא כזה חצי אני, לא לגמרי אני.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש את נבו רוזי, אתה יודע מי זה?
כן.
כן, הוא גם עובד כאן בהוצאה, והוא גם הוציא בעצמו 2 ספרים.
על הודו.
על הודו, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו ו100 דרכים לחזור. גם אותו ראיינתי לפודקאסט, אתם מוזמנים להקשיב, זה הפרק הראשון, והוא אמר לי שהדמות הראשית בספר היא דמות צעירה מתל אביב, שמטיילת בהודו, שזה
קצת מזכיר אותו.
די מזכיר אותו, והיא עוברת שם חוויות מטורפות, לא נגיד את הכל, לכו לקרוא.
מין קומדיה טעויות כזאת, נכון?
בדיוק.
אבל פילוסופית.
נכון. והוא גם מסתבך שם, יש שם באמת דברים מטורפים, ו כולם היו בטוחים שהוא סיפר עליו, ואמרו, מה זה השטויות האלה שעשית שם? למה עשית את זה? למה הכנסת את עצמך למקומות האלה? והוא אומר, זה לא אני, כאילו כתבתי על דמות. זה מה שהתקשר לי למה שאמרת.
זה נכון, זה היה אחד החששות שלי, אפשר להגיד, שבגלל שהסיפור הוא מספיק קרוב אליי, בשביל שאנשים שהם לא מכירים אותי כל כך טוב, הם יכולים לשגות ולחשוב שמסופר עליי. זאת אומרת, כן, זה היה אחת החששות שלי, שאנשים יקראו ויגידו, מה, הוא מספר על עצמו, מה, הוא בטח חווה פוסט-טראומה, ועכשיו הוא חושף את עצמו לעולם.
כן.
התשובה היא, לא, זה סיפור בדיוני, שבגלל, מה אני אגיד, בגלל מגבלת הדמיון המפותח שלי, אז לצערי, בהבנותיי, כתבתי על משהו שהוא קרוב אליי, ולא הלכתי לספר על המסע לבטן האדמה או למאדים, אבל מה אני אעשה?
כן, לא, באמת יש הרבה נקודות השקה בין הספר לבין החיים שלך.
זה נכון.
אז באמת יכולים לחשוב.
שום דבר כמעט חוץ מסצנה אחת די זניחה ומשעשעת בסיפור הזה, לא קרה לי. אבל היו הרבה מאוד דברים שהיו יכולים לקרות לי אם הייתי בוחר באיזו דרך אחרת, באיזה צומת בחיים, או אם היה לי קצת פחות מזל. הדמות הזאת היא מזכירה אותי באופי הכללי שלה, נקרא לזה, אבל הוא טיפוס הרבה יותר מגניב והרבה יותר נחמד ממני, וגם הרבה יותר שרות ממני. החיים שלו יותר מעניינים, ולא הייתי מתחלף איתו.
אוקיי, מעניין. איך התגובות לספר עד כה?
תגובות מאוד טובות, האמת. כן. כן, אני מאוד מאוד שמח. זאת אומרת, מה שחוזר על עצמו הכי הרבה, אפשר להגיד ששני דברים חוזרים על עצמם המון. אחד זה שהספר מאוד זורם, או כליל, או סוחף, כל אחד תיאר את זה טיפה אחרת, אבל הכוונה שלהם הייתה שהם קראו את זה ברצף, בשבת אחת, או בטיסה אחת, או בכמה שעות כזה, שזה נורא כיף לשמוע. זאת אומרת, זה מעיד משהו טוב על הספר, כי זה, בוא נקרא לזה, זה אפילו משהו שהוא כמעט אמפירי או מדעי. זאת אומרת, אם בן אדם אומר לך, קראתי את הספר בכמה שעות בלי להפסיק, לא משנה מה הדעה שלו על זה, זה כנראה שזה טוב, הוא רוצה להמשיך לקרוא.
כן.
דבר שני שאמרו זה שהוא שנון, או חד, כל אחד ישתמש במילה אחרת, אבל שזה קצת הפתיע אותי, זאת אומרת, כי המילה שנון, בדרך כלל, תקני אותי אם אני טועה, שומרים אותה לעולם הקומדיה, לעולם ההומור, נכון?
שנון, אני כשראיתי את הספוקלמור שלך, חשבתי שהוא שנון.
כן, תודה, אבל, אבל זה באמת משהו קצת אחר, נכון? כי כן. בספוקלמור יש תמיד אפקט הומוריסטי, משתמשים בו, זאת אומרת, קצת, אני אפילו עושה קצת נכון. סדנאות בנושא הזה, מלמד אנשים...
אתה מעביר סדנאות?
מעביר סדנאות, כן, על שימוש בהומור, או כתיבה רוויה בהומור, להשגת מטרה, ככלי להעביר מסר, לא כדי להצחיק, אלא ככלי.
בספוקלמור או בכלל?
בכלל.
מעניין.
כן.
אוקיי.
שוב, אני לא מתפרנס מזה, אבל, אוקיי. אבל זה ככה מגניין. משהו שאני עושה מדי פעם. מה שרציתי להגיד זה שבדרך כלל משתמשים במילה שנון על דברים הומוריסטיים, והספר הזה הוא לא ספר קומי. יש בו קצת קטעים ציניים, יש בו קצת קטעים משעשעים, דיאלוגים אולי קצת חדים, אבל כי הדמויות הן חדות, הדמויות כן. הן כולן פלפליות כאלה בספר הזה, אבל הפתיע אותי שאמרו שנון. אני מניח שאני יודע למה הם התכוונו.
למה
מתכוונו? הוא באמת, אפשר להגיד שאם חבר'ה שאמרו שנון התכוונו למילה חד, אולי זה בזכות זה שהספר לא רווי בתיאורים מיותרים. אין תיאורים מיותרים, אני ממש נקרא לא הוספתי חס על הסלט, כמו שאומרים, כדי לנפח אותו.
טוב, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואלת את כולם, לסיום, את כל הסופרים, ודי נגענו בזה, אבל נראה אם יש לך ככה עוד מה להגיד. האם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? אז זה יכול להיות גם בכתיבה, אבל זה יכול להיות גם בתהליך ובשיווק של זה, כל דבר.
כן, יש לי טיפ. אני אתחיל פשוט מהסיפור האישי. לי, בניגוד להרבה סופרים שמתראיינים פה, ובכלל, אני לא אמרתי את המשפט, תמיד חלמתי לכתוב ספר.
נכון.
כי לא תמיד חלמתי לכתוב ספר, תמיד זה נראה לי קצת יותר מדי, כמו איזה ריצת מראטון כזאת, למישהו שרץ רק 10 קילומטר כל החיים. זאת אומרת, תמיד כתבתי סיפורים קצרים, והיה לי בסדר עם זה, אתה לא מחויב יותר מדי לדמויות, אתה אין לך המון רבדים בסיפור, וזה היה לי הייתי בסדר עם זה. כן, קצת.
אוקיי.
אבל לא תמיד רציתי לכתוב ספר, ולא תמיד היה לי על מה לכתוב לפי דעתי, ולהלן הטיפ, תכתוב רק אם יש לך על מה לכתוב. אל תמצא איזה עלילה מאולצת. זאת אומרת, היו המון נושאים שהתבשלו אצלי על אש קטנה, ובעצם לא ידעתי איך לתרגם את זה לספר, ולא הייתי בטוח אפילו שאני רוצה לכתוב על זה או משהו, וכשנולד אופר, הילד שלי, ממש ברגע שבו חתמתי על טופס שנקרא טופס הכרה באבהות.
יש
זה, כן, משהו okay. כזה שהאבא צריך לחתום בבית חולים, כי okay. האמא כולם יודעים מי זאת, אבל האבא לא בטוח שאתה זה שמלווה את הבת זוג.
נכון, מצד שני זה שאתה חותם על טופס לא בהכרח אומר שאתה אבא.
נכון, אבל מבחינת הרשויות הם רוצים לדעת שלפחות יש איזו הסכמה כזאת.
מישהו לוקח
את זה אחרי. בכל אופן, כשחתמתי על הטופס הכרה באבהות, חשבתי על עצמי בראש, וואלה, איזה צחוק אם זה הטופס הזה, כאילו אם מישהו ככה מתבלבל בחתימה על הטופס, או אותו חותם לא נכון או משהו, זה יוצר סיטואציה נורא מצחיקה בחיים, ואז גלגלתי לעצמי איזה סיפור בראש, ופתאום התברג לי הסיפור מהצבא, פתאום התברג לי הסיפור מהדו-קיום. כמובן שהוספתי עוד רבדים לעלילה כדי שהיא תהפוך למעניינת, אבל כאילו תמיד רציתי לכתוב על נושאים מסוימים, ורק ברגע שפתאום נהיה לי איזה קו עלילה הגיוני מההתחלה ועד הסוף, השכלתי או החלטתי או הסכמתי עם עצמי להיכנס לתהליך כתיבה של ספר, סיפור עלילתי. ובקצרה הטיפ הוא...
תכתוק שיש לך על מה.
תכתוק שיש לך על מה, כן, אל תמציא עלילה מאולצת. החלום לכתוב ספר הוא חשוב, אבל חכה. תבשל את זה, תבשל את הרעיון טוב טוב. ו...
אגב, אני פוגשת הרבה סופרים שהוציאו קובץ, ספר של סיפורים קצרים.
כן.
אז זה יכול, אם יש לך מה להגיד, אבל, זאת אומרת, על הרבה נושאים, אבל קצת בכל נושא הזאת גם אופציה.
נכון, לגמרי. אני אמרתי על ספר עלילתי. זאת אומרת, אם כן, החלום כן. שלך הוא לכתוב ספר, רומן כן. עם עלילה, ואין לך רעיון, אל תאלץ אותו. לך, אולי תעשה איזה חוויה טובה בחיים. לך, הרבה אנשים הולכים לטייל, או, נכון? הרבה אנשים יוצאים לטיול כדי לכתוב ספר. כן. הולכים לגור כהומלס איזה שבוע וחצי, וחווים את החוויה וכותבים על זה ספר.
עידו סומר
כן.
ותגיד, אז בעצם, יש לך רעיון לעוד ספר? היית רוצה להוציא עוד ספר?
התשובה היא שיש לי רעיון לעוד ספר. אפילו כתבתי את השלושה ארבעה פרקים ראשונים.
אוקיי.
אבל אני קודם כל רוצה שהספר הנוכחי, בוערים, יצליח. אני גם צופה שהוא יצליח. אבל אני חייב להגיד שזה עבודה קשה, יותר ממה שחשבתי. זאת אומרת, כשאתה סופר, מוציא ספר ביקורים, אתה ממש לא נח על זה רעד אפנה, להפך, הכתיבה וההוצאה לאור זה החלק הקל.
כן.
עכשיו החלק הקשה. אני צריך לנסות לשכנע את העולם שהספר הוא טוב, הוא שווה. ולכו לקרוא בו.
כן.
אם זה יצליח, הספר הבא כבר חצי מבושל.
כן? יאללה.
אם יקנו מספיק עותקים מבוערים, אני אנסח את זה אחרת.
אוקיי.
אם אתה המאזין או את המאזינה, תקנו לכם עותק של בוערים, תקרבו את יום הדין.
אוקיי. יום הדין, יפה. יפה. טוב, אז גל... חרמון.
וייסברג.
וייסברג. המון המון תודה.
תודה לך.
היה לי ממש כיף, ממש מעניין.
גם לי.
הספר בוערים, איפה אפשר לקנות אותו? בוא תגיד.
כרגע, בזמן שבו אנחנו מקליטים, הוא בעצם נמצא בחנויות המקוונות. זאת אומרת, פשוט צריך לחפש בוערים, גל חרמון או משהו בגוגל, ותמצאו את אחת מהאפשרויות. ואני לקראת סיום המחירה של ההדפסה הראשונה, ובהדפסה השנייה כבר אנחנו רוצים להתקשר עם מפיץ, ושזה יגיע לחנויות הספרים, מה שנקרא, אז...
יאללה, שיהיה בהצלחה עם זה, הלוואי. טוב, אז המון בהצלחה והמון תודה.
תודה לך.
ביי ביי.